אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
חג שמח, יונתן קוטנר.
חג שמח, ניר גורלי.
פרק שמיני בעונה, ודברים מתחילים להתחמם, הייתי אומר.
כן, תשמע, אני כבר בתחילת העונה, אני כבר לא זוכר מי ובאיזה הקשר אמרו שזו עונה שתגיע למחוזות יותר קרובים מברייקינג בד מאי פעם, ונראה לי שהפרק הזה הוא הדוגמה האולטימטיבית. זה היה פרק מאוד ברייקינג בד.
מאוד, כמות הרפרנסים אדירה, אנחנו נגיע לזה בפינת הרפרנס בהמשך. זה פרק שעורר הרבה תגובות של what the fuck ווואו, ואיזה פרק מדהים, וגם אתה שלחת למוח מתפוצץ בוואטסאפ, ואני מרגיש שאני שוב קצת הכנסתי את עצמי לעמדת המבאס.
כן.
וכאילו זה לא שזה לא היה פרק טוב, אבל אם נגיד הפרק הקודם היה כמו לראות את ביג לבובסקי,
כן.
ואז אתה אומר, וואי, איזה פרק כיף, בא לי לראות עוד סרטים של אחים כהן, ואז אתה הולך לקולנוע ואתה רואה ארץ קשוחה, כאילו.
שזה אחלה כאילו סרט.
איפה הצחוקים? כן, אבל זה לא, אתה יודע, אבל זה לא מה שציפית, רצית משהו אחר.
אני לא הרגשתי ככה, אני חייב להגיד ש... תשמע, קודם כל, אני אגיד לך מה, יש פה... הבדל בטון מאוד מאוד גדול מהפרק הזה נראה לי כמעט כל פרק של Better Call Saul.
נכון.
והיה בזה משהו, אני אפילו הרגשתי, אתה יודע, קודם כל אתה ישר מקבל על ההתחלה את זה שווינס גיליגן ביים את זה. אבל אני הרגשתי אפילו שזה, זה גם הצילום קצת מרגיש שונה, משהו בכל ה, אתה יודע, אפילו זה כאילו הפילטר שהם שמו על ה... על הצילום הרגיש יותר breaking bad מבדרך כלל, אני לא יודע איך להגיד את זה.
כן.
וזה מרגיש שונה, מצד שני, זה גם פרק עם באמת, פרק באמת מותח, עם אקשן בנוי טוב, והרבה רגעים bad-assים מכל מיני בחינות, וגם דיאלוגים טובים.
כן.
וקצת, זאת אומרת, אני אומר, זה מרגיש לי כמו משהו שהיה מגניב בתור מין יציאה של פעם אחת כזאת, שממש מגיעים לפרק אחד הם מגיעים למחוזות הברייקינג בד ב-100% כזה.
אני מבין מה אתה אומר. יש לי קצת בעיה אישית עם פרקים כאלה שמלכתחילה הם מאוד אומנותיים, כזה, כמעט אפילו פרק של לוקיישן אחד כזה,
כן.
שברור לך שיש לו... אפקטים דרמטיים חשובים, וחלק חשובים מאוד, נדבר עליהם עוד מעט, אבל הרבה מהם זה פשוט וסך של תראו איזה שוטים מדבריים אנחנו עושים,
כן.
ואיזה סצנות אקשן מלהיבות. אפילו שאתה אומר, היה מתח, היה רגע אחד של מתח, מאוד מאוד חזק, ואחר כך אני לא הרגשתי יותר מתח. זאת אומרת, כל ההליכה של מייק וג'ימי במדבר, הייתה די... הליכה של ג'ימי ומייק במדבר, כאילו לא באמת חששתי שיקרה להם משהו, או שיהיה איזשהו טוויסט נורא, וזה בסדר, אתה יודע, אני שמח שזה לא סדרה של טוויסטים, כן?
כן.
אבל זה היה לדעתי הרבה יותר סרט אומנותי מפרק טוב של Better Call Saul, אבל בסדר, אתה יודע, יכול להיות ששוב, יכול להיות שזה גם אחרי ההיי שלי מהפרק הקודם, אז אני קצת כאילו מחזירים אותי למציאות, כמו שאגב החזירו את ג'ימי, וזה חלק מהיופי של הסדרה שהיא מסוגלת לנוע בין סגנונות ומפרק לפרק, מבלי שזה ירגיש מאולץ או בעייתי.
אגב, בקשר לזה שאתה אומר, אמרת את המילה אומנותי, אני חשבתי שזה מעניין, ואולי זה הדבר האחד שהכי הפריע לי בפרק הזה, שבעצם הוא לא מסתיים, זאת אומרת,
נכון,
ואני הרגשתי כאילו, אתה יודע, נגיד, חלק מהצורה שהוא לא מסתיים, וחלק מהצורה שהוא נבנה בעצם כשהקתרזיס של הפרק זה, כשהם... מצליחים להרוג את ההוא.
כן.
זה קצת הזכיר לי באמת, נגיד, כל מיני סרטי מרדפי מדבר כאלה, כמו ראית את דיואל של ספילברג? אתה יודע על מה אני מדבר?
לא.
שזה כזה סרט על בן אדם שמסעית רודפת אחריו, במדבר, מנסה להוריד אותו מהכביש, כל הסרט אתה בעצם לא יודע, סורי על הספוילר לסרט בין 40 שנה, אבל כאילו כל הסרט אתה בעצם לא יודע, עד הסוף אתה לא יודע למה, בסוף הוא מצליח להרוג את המסעית, וככה זה נגמר. קצת היה משהו בפרק, בצורה שזה נבנה לקראת השואודאון הזה בסוף, שזה קצת הזכיר לי כזה דבר, ובעצם בזה שהם גם מסיימים את זה, כי אני דווקא המתח שאני הרגשתי רוב הפרק, היה מאיך ג'ים עומד לספר את זה לקימי.
כן.
אני זוכר לפחות 4-5 רגעים בפרק שפתאום עבר לי בראש, וואי וואי, זה הולך להיות כל כך מסובך להסביר את זה לקים. אתה יודע, בתחילה כשהוא, את הרגע הזה שהם נוסעים והוא נוגע בחור של הקליע בצד של האוטו, ואז פתאום חשבתי, רגע. זאת אומרת, זה כל הזמן, זה הולך, מבחינתי הסיבוך שהולך ומסתבך, זה מהמקום הזה שבו ג'ימי אומר, היי, it's gonna be alright, הכל סבבה, אני רק אלך לכמה שעות ואני אחזור בערב, לזה שאתה הולך ומבין עד כמה הוא עמוק בתוך הדבר הזה.
האמת, סליחה שאנחנו קופצים לסוף הפרק, הוא דווקא לא עמוק בתוך הדבר הזה. וזה היופי של הפרק, שבסוף, אם אתה מפרק את הכל, אז ג'ימי נמצא במקום טוב, הוא חוזר הביתה עם הכסף, עם מייק, הוא מוגן, אף אחד לא רודף אחריו, הוא הולך ללהלוך, הכל בסדר. מי שעמוק בדבר הזה, זו דווקא קים, אוקיי? אבל חכה, נגיע לזה. אני רוצה רק להתייחס עוד רגע לסיפור על כל הבנייה של הפרק, ואני חושב שלא נמנע מלזרוק את הרפרנסים תוך כדי השיחה, אז הפרק מאוד הזכיר את הפרק מברייקינג בד, שוולט וג'סי תקועים במדבר, עם ה-RV.
כן.
ממש. אבל עם הבדל קטן שאתה התייחסת אליו, הפרק של וולט וג'סי הסתיים.
כן.
הוא הסתיים בזה שהם פתרו את הבעיה וחזרו הביתה והכל בסדר, ולמעשה באמת הכל היה בסדר, הוא אפילו חזר לארוחת ערב כאילו עם סקיילר. ופה זה לא הסתיים. אז אם אנחנו מחפשים איזושהי הקבלה ראשונית בין המסע של וולט והמסע של סול, אז אני חושב שהמסע של סול לא הסתיים, זאת אומרת הוא עדיין במדבר וזה לא סתם שהשאירו אותנו שם. אבל בוא נחזור. נעשה רגע רן להתחלה. אנחנו פותחים עם סצנה מאוד יפה. שוב, פה דווקא אהבתי את האומנותיות ואת הווסח עם מפעל הכסף של הסלמנקות, שהוא פשוט תרתי משמס, הוא פשוט, אתה יודע, ממש מפעל של כסף.
כן, כסף וניקוי זירות רצח.
כן, נראה שמח, הם אוהבים את העבודה שלהם שם.
כן. כן, אני חשבתי שזה היה רגע מאוד חמוד שמשפריצים, הוא משפריץ על השני דם.
כן. לגמרי.
כאילו זה כל כך יומיומי בשבילם שם.
בדיוק, בדיוק.
כן.
ואז יש לנו את הסצנה של ללו וסול בתחנה שם.
שללו מתחיל אותה עם הרגליים היחפות למעלה על השולחן. קורא על השריפה שהלוס פויוסר מלוס וצוחק. What's so funny, you wouldn't get it.
כן, יש לו צחוק כזה, ילדי כזה, כאילו, זה ממש מצחיק אותו, הוא ממש אוהב את זה. הוא לא ציני, הוא ממש אוהב את זה.
כן, נכון.
ואז הוא אומר לסול, אתה תפגוש את הבני דודים שלי, אתה תאהב אותם, הם ילדים טובים.
כן, כן, זה כזה חמוד.
וגם שם, אתה יודע, הוא ממש מאמין בזה, זאת אומרת, זה לא איזה אמירה עם סאבטקסט, כאילו.
כן, נכון. אני גם אהבתי בצנה הזו, כשסול שואל אותו, מה עם נאצ'ו, למה נאצ'ו לא יכול לעשות את זה?
כן.
והוא אומר לו, with 7 million a guy like that could get real damn real fast. הוא אומר, Nacho Ignacio is good for a lot of things, אבל with 7 million. וכאילו מה שאהבתי בזה זה ששוב, ללו, עם כל הבדחנות שלו, זה ברור שהוא קורא אנשים מאוד טוב.
כן.
כאילו ברור לו שאם הוא היה נותן לנאצ'ו את הסיטואציה הזאת, נאצ'ו היה מסתלק מהעיר כבר.
כן.
וסול לא.
נכון.
גם אהבתי את זה ששוב סול מתמקח עם ללו, ושוב נראה שללו בעיקר אוהב את זה פשוט.
בדיוק, בדיוק. אנחנו רואים את הדואליות הזו של סול, שמצד אחד הוא מפוחד נורא מהמשימה, אבל מצד שני הוא לא מפחד להסתכל ללו בעיניים, ולהתמקח כן. איתו על המחיר. זאת אומרת, זה ממש, כן. הוא ממש ליטרלי לא משפיל מבט כשהוא אומר לללו מה הוא רוצה. וכמו שאתה אומר, כן, ללו אוהב את זה, ללו מבחינתו מכבד את זה.
כן, ללו מכבד את זה שזה בן אדם שאפשר פשוט לקנות אותו.
כן, נכון. ומהאינטראקציה החביבה הזו עם ללו, אז יש אינטראקציה מאוד לא נעימה של סול מול קים, של ג'ימי מול קים. וקים אומרת לו, ואני ממש, ממש, היה לי, ליבי יצא לקים בסצנה הזאת, היא אומרת, I don't like this, I don't want you to do it, והיא אומרת לו את זה, והיא נותנת לו מבט, שהניסויים בינינו בוודאי מכירים, של, אתה מבין מה אני אומרת לך? אני אומרת פה את המילה האחרונה, ואתה אמור להקשיב לי.
זה קורה לך הרבה כשאתה הולך להביא 7 מיליון שקל. מכספי המאפיה.
בדיוק, כן.
אך, נשים.
נשים, נשים, כן. מה הן מבינות? סתם, סתם, אנחנו כמובן, כמובן צינים, ואנחנו לגמרי בטים קימי כאן. הנה, קראתי לה קימי, כמוך. עכשיו, מה שמלחיץ פה זה שסול פשוט מתעלם, מתעלם ממנה, הוא ממש כמו פיל בחנות חרסינה, כאילו, היא אומרת לו את המבט של, אתה מבין מה אני אומרת לך, והוא עושה את עצמו לא מבין, והוא נותן לה את החיבוק הזה, והיא בשוק, כאילו, לא מבינה איך זה קרה לה במערכת יחסים, הדבר הזה, כאילו ש...
כן. ופה אני רוצה לציין עוד משהו, בזכות הפרק והבימוי שלו. אני חושב שהפרק הזה משתמש בהרבה לכאורה קלישאות קולנאיות של רמזים מטרימים.
כן.
אתה יודע, ג'ימי מחבק את קים ואומר לה שהכל יהיה בסדר. אחרי זה בדיוק לפני שכל השיט גאוז דאון, אז הוא רואים, יש את הצנה שלו נוסע באוטו ושר על ה-7 מיליון דולרס of Beer on the Wall ו-whatever. זאת אומרת שזה תמיד, זה גם כזה רגע שתמיד, אתה יודע, תמיד כשאתה רואה בסרט כאילו מישהו עושה משהו קאז'ואל כזה, אתה מבין? ואתה יודע שמשהו רע הולך להגיע בגלל הקאז'ואלנס.
ברור, ברור.
יש המון בניות כאלה בפרק שאני אומר, יכול להיות שאם זה היה בידיים פחות מוכשרות, הייתי אומר, אוקיי, זה קצת קלישאה, אבל זה עובד מאוד טוב, ולדעתי, when the shit hits the fan, אני עדיין הייתי מופתע מבכמה אינטנסיביות ולאיזה מרחק זה מגיע, ה-shit hitting the fan. למרות שהיה ברור, כבר מהדיאלוג בין ג'ים וקימי, ג'ימי וקים, שזה ילך למקום רע. שאין סיכוי שהוא יגיע הביתה. הספציפיות של זה שהוא אומר, אני אחזור הביתה לפני שאת חוזרת, הבהירה לי שאין מצב שזה יקרה.
נכון. ותשמע, מעבר לבאמת כל הדברים האלה, יש כאן שאלה חדשה שהסדרה מציבה לנו, בין כל שאלות המוסר. אם עד כה החוסר הכנות של ג'ימי פגע במערכת היחסים שלו עם קים, אז פתאום זה ממש מסכן את חייה שהוא מספר לה את האמת.
זה נראה לי החוט המקשר בהרבה דברים בפרק, ואני אוהב, אני גם אוהב את זה ש... זה גם המקום שבו מייק, שהוא לרוב די לא מבטא את המניעים שלו יותר מדי, זה המקום שבו הוא נשבר ומסביר את המניעים שלו לגמרי.
כן.
ובמקום מסוים גם, המניעים, אתה יודע, כאילו השוואה הזאת עם נאצ'ו, מה שדיברנו על זה של נאצ'ו, אם יהיה לו 7 מיליון, אז הוא ייקח את אבא שלו והוא יברח.
כן.
לנאצ'ו יש אנשים כמו למייק. לנאצ'ו יש אנשים בחיים שלו שהוא דואג להם, ומסתיר מהם את מה שהוא עושה. בעצם הבעיה של ג'ימי הוא שהוא לא מצליח לעשות ההפרדה הזו. כן. הוא חושב שהוא יכול להכניס את קים לתוך העניינים האלה בלי שזה יסבך אותה. ונראה שדי ברור שזה הולך לסבך אותה. יוסוי אבוגדו. יוסוי אבוגדו. יוסוי אבוגדו. 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 אבוגדו.
Yo soy abogado. Abogado. Abogado, lawyer. From Lalo. Eduardo sent me to pick up the dinero.
אוקיי, אז בוא נקפוץ רגע, בוא נקפוץ הלאה למסע של ג'ימי, סול, כשהוא מגיע לבאר. השוט הראשון שאתה רואה מבתוך הבאר, יש שם, אני לא יודע אם שמת לב, ויש בובה, ראש של בובה שבור בתוך הבאר, רואים כזה רק מין עיניים של בובה מנצנצות מהתחתית השחורה. שזה מין פרט קטן, אבל שעשה אווירה מאוד מאיימת לכל הסיטואציה מראש.
וואלה, לא שמתי לב, אוקיי.
אני גם מאוד אהבתי את היוסוי אבוגדו.
אבוגדו, אוקיי.
את זה שהוא מתאמן על להגיד בספרדית, זה, אני עורך דין. וגם, הוא משתמש בזה גם מול הקזינס, ואחרי זה הוא משתמש בזה גם כשעוצרים אותו.
נכון.
כאילו הוא באמת עד השלב הזה מאמין שלהגיד, אני רק עורך דין, זה איך שהוא ינתק אותו טיפה מהסיטואציה. כן. אני לא פושע.
נכון, נכון. זה רציונליזציה שהוא עושה לעצמו. הוא אומר, לא, אני לא בא, אני לא... כמו שלא יודע, קים קרא לזה בגמן, או מי, לא זוכר, כאילו ש... הוא לא סתם בלדר, הוא עורך דין, והוא כאילו אומר, אני עורך דין, אז אני לא חלק מזה, אני רק העורך דין.
כן, לגמרי.
אני לא מעביר עכשיו 7 מיליון מכספי סמים כדי לשחרר רוצח בערבות, אני עורך דין.
זה לא שזה עבודה שלי.
בדיוק, כן.
עוד רמז מטרים, או אולי סתם רגע עם פי-אוף יפה, זה ששנייה לפני שהמכונית מגיעה עם הקזינס, הוא מנקה את הנעל שלו.
נכון.
וחמש דקות אחרי זה הוא כבר עם חולצה מכוסה בדם, שוכב על הרצפה וכלים מתעופפים מסביבו וכל זה.
כן.
וברגע הוא, אני חשבתי, כן, אוקיי, אולי זה לא היה כזה משנה. אולי לא היית צריך לבזבז מים.
וואי, על... נכון, הבזבוז מים. וואו, נכון.
כן.
נכון. זה מראה כמה הוא לא חשב קדימה. כאילו, עד כמה הוא היה, עד כמה הוא לא הפנים את הסיטואציה.
שענן. כן.
כן, אבל זה בדיוק העניין. הוא היה שענן, אנחנו רואים אותו דוהר לו במדבר, אוקיי? וזה באמת, כמו שאתה אומר, שוט קלישאתי, זה היה מבשר האות הדהירה שלו שם. ורואים אותו מסתכל בטלפון ואין קליטה, ונו, באמת, ברגע שאתה רואה שאין קליטה, אתה יודע שכאילו... שמשהו רע הולך לקרות.
גם הבנייה של הצנה הזאת, עם המכונית שמתחילה, הג'יפ שמתחיל לעקוב אחריו, ואז הג'יפים שמגיעים מהפרונט, ואז מאיימים עליו, יוסוי אבוגדו וכל זה, ומייק מתחיל לראות עליהם, שאגב, איך שהעירייה הראשונה הגיעה, אמרתי מייק. אני לא יודע מה איתך.
זה כזו עבודה של מייק.
כן, עבודה של מייק, זהו פשוט כזה צלף טוב. לראשון הוא פוגע בצוואר ולשני בעין. בקיצור, אני אומר, גם בנייה של הצנה הזאת הייתה פשוט עשויה מאוד יפה, וכן, היו שם פשוט שוטים מאוד יפים. השוט הזה בסוף, כשזה נגמר ומייק מתקרב, אתה רואה מין כזה overhead shot כזה, של כל הסיטואציה הזאת, כן. עם הגופות על הרצפה והמכוניות והכל. אחלה שוט.
כן.
צנה מאוד אפקטיבית בעיניי.
שוט מאוד אפקטיבי של הפרצוף של ג'ימי, כשהוא רואה את הג'יפ דורס גופה שם.
כן, 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 לגמרי, כן.
כאילו, אתה מבין שכאילו לא ראה מראות כאלה בחייו עד כה, זאת אומרת, זה לא משהו שהיה חלק מהעולם שלו.
כן.
ובבת אחת הכל מתפוצץ, אתה יודע מה, כשאני מדבר על זה איתך עכשיו, אני יותר מתרגש מזה מאשר כשראיתי את זה, כלומר, זה ממש מרגיש לי כמו חתיכת טראומה לחוות.
כן, ואגב, פיסה קטנה בטראומה הזאת, אהבתי את הרגע שהוא מנסה להרים אקדח, ואז הוא כזה... מי יש לו דאבל טייק והוא זורק אותו. כי הוא צודק, מה זה יעזור לו עכשיו להרים אקדח? יש איזה צלף שם שיורה באנשים. אתה יודע, מה הוא מרים כאילו אקדח? זה כאילו חסר משמעות.
כן, כן, זה לא העולם שלו.
כן.
אז כן, אז מהר מאוד אנחנו מגלים שזה מייק. המלאך השומר שלו.
You're in shock. Stay here and breathe.
כן, והאמת... שמייק מאוד אבהי כלפיו.
כן.
אנחנו רגילים לאינטראקציות חסרות סבלנות של מייק כלפי ג'ימי, ופתאום מייק מצליח לקרוא מאוד מאוד טוב את הסיטואציה.
כן.
ולהגיד מה שצריך להגיד כדי לעזור לו לצאת מזה. כלומר, הוא לא, הוא יכול להיות מניאק לגבי זה, הוא יכול להיות קשוח ולהגיד לו, קום, תרים את עצמך. אבל בכל זאת הוא רך אליו יחסית.
כן, נכון.
מתי אגב הוא מאבד את הרכות? כשהוא מגלה שג'ימי סיפר לקים,
כן.
על מה שהוא עושה.
נכון.
זה הרגע שבו הוא קצת מאבד את הסבלנות כלפיו.
כן.
והאמת, בצדק, כי כאילו הוא מבין את מה שאנחנו מבינים, שזה היה, זו הייתה החלטה לא כל כך נכונה וטובה.
נכון.
בשיחה ביניהם, מייק אומר לו, מה, אשתך בטח תקרא למשטרה, או לאמא שלה, או לחברות שלה. עכשיו אנחנו יודעים שאין לה אמא ואין לה חברות, והיא לא תתקרא למשטרה, כי אנחנו מכירים אותה.
כן.
אבל דווקא בגלל שאנחנו מכירים אותה, אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לחשוש. כי קים, ממש כמו ג'ימי, הם מסוג האנשים שתמיד יש להם מה לעשות, ותמיד יש להם איזשהו מוב בשרבול.
כן.
וזה קריטי למה שהולך לקרות עוד רגע בסצנה ביניהם.
כן.
אבל אני רוצה לעשות הקבלה קטנה,
כן.
בין הסצנה ביניהם לבין ג'ימי, כשהוא מתמודד עם, עם הקרטל שבא לתקוף אותו.
כן.
כשהוא שולף עליו אקדח, וג'ימי אומר לו, אבוגדו, אבוגדו, נכון?
כן.
היינו בסרט הזה, בעונה הראשונה, כשטוקו כמעט הרג אותו.
כן.
ואנחנו כבר כאילו יודעים שלג'ימי תמיד יש מה להגיד, תמיד הוא הצליח להוציא את עצמו מהסיטואציה
כן.
הזאת. ואין לו מה להגיד. ואם מייק לא היה מושיע אותו באותו רגע, כנראה שזה היה הסוף שלו, באמת. כי לא היה לו בשרבול טריק לצאת מזה.
כן.
הוא נותר ללא מילים וללא מעשים.
כן.
וזה היה רגע, זה הרגע שבירה, אגב, רגעי שבירה, זה הרגע שבירה
כן.
של ג'ימי. ועכשיו ברשותך, אני רוצה להקביל את זה לסצנה של קים עם ללו.
קים עם ללו.
כן.
כן.
קים עושה מה שג'ימי עשה ללו, היא מסתכלת לו בעיניים.
כן.
רק שבניגוד לג'ימי, היא מתרסקת על הפרצוף.
רציתי רק להגיד שגם בצנה הזאת, אתה יודע, יש את הרגע הזה שללו קם לצאת מהחדר, ואתה כאילו אתה קצת מצפה שקים תגיד איזה משהו
בדיוק.
עכשיו. שעומד לשנות דעתו, אבל זה לא קורה, כי אין לה מה להגיד.
בדיוק, בדיוק, בדיוק. מה שעצוב באינטראקציה בין קים ללאלו, זה שללאלו, כמו שאמרת קודם, יודע לקרוא אנשים, הוא קרא היטב את הסיטואציה. הוא אמר לה, אם הוא חי, אז הוא יצוץ. אם הוא מת, אז מה זה משנה? והוא בעצם ככה קורא את הבלוף שלה, מה שנקרא, ומבין שה... פגישה שלה היא חסרת פואנטה. זה היה רעיון נמהר, זה היה לא מקצועי, לא מקצועי, לא במקצוע של עריכת דין ולא במקצוע של הקרטל, זה היה פשוט לא מקצועי איך שלא תסתכל על זה. וכמו שאתה אומר, בסוף היא אומרת לו, חכה רגע, מר סלמנקה, ונדמה לנו שיבוא הטוויסט שתמיד מגיע, תמיד הרי יש לה, או כמו שעשתה לקווין בפרק הקודם, יאללה את הדבר הזה,
כן.
רגע אחרי שאתה בטוח שהיא גמורה, היא מביאה את הטוויסט הזה, כמו שג'ימי מביא את הטוויסט הזה. ובפרק הזה גם ג'ימי נשאר בלי מילים, וגם קים נשארת בלי מילים. וברגע שהיא אומרת,
כן.
חכה רגע, והיא לא, ואין לה מה להגיד, כי אין לה בשרבול שום דבר, ואת רואית לה, והשוט שלה לא עומד מאחוריה, מתמתח עם החיוך הענקי שלו, כמו איזה פרדטור,
כן.
וואו, זה צמרמורת, זה הרגע שאתה מבין שדברים
נכון.
לא הסתיימו טוב בשבילה.
אגב, מסקרן אותי לדעת מה ללו אומר לה בספרדית, שהוא מבין שאשתו של ג'ימי.
אני הבנתי את זה בתור, אוללה, איזה בחורה נאה הביאה עורך דין החלקלק שלי, כאילו.
כן. כן, כן, זה גם מה שאני מדמיין. זה כנראה לא צריך לתרגם את זה, זה פשוט ברור מעצמו.
אז זהו, זה היה, אני חושב, פרק שלם של מייק וג'ימי במדבר, אבל החצי סצנה הזאת עשתה לי צמרמורת.
What is it for? I have people waiting for me. They don't know what I do. They never will. They're protected. But I do what I do so they can have a better life. And if I live or if I die, it really doesn't make a difference to me as long as they have what they need. So when it's my time to go, I will go knowing I did everything I could for them. Now you ask me how I keep going. That's how.
אז מה עוד קורה עם ג'ימי ומייק? יש את הצנה שהם הולכים לישון והוא נוזף בו על זה שהוא משתף את קים.
אגב, בצנה הזאת, שמת לב לסמיכת חלל?
למה?
לסמיכת חלל שהוא מתכסה איתה.
לסמיכת חלל, כן.
אתה זוכר איפה ראינו אותה בעבר?
איפה ראינו אותה?
זה הסמיכה שצ'אק מתכסה בה.
נכון, אוקיי, יפה.
וכשג'ימי מסרב להתכסות בה, אני חושב שזה בגלל זה.
לא חשבתי על זה בכלל. זה יפה, זה יפה. אוקיי, אהבתי.
רפרנס
פנימי. לא חשבתי על זה, זה יפה.
ואותה סמיכת חלל, שבהתחלה הוא מסרב להתכסות בה, היא הרגע שבעצם ג'ימי מציל את המצב וחוזר להיות ג'ימי המבריק. עכשיו, הוא חוזר להיות ג'ימי המבריק, אחרי כמה, כאילו, אחרי שבאמת פרק שלם הוא לא מבריק בכלל.
רגע, וגם, בוא שנייה, יש פה גם בילדאפ מעניין, כי okay. קודם כל, יש את הצנה שבה הוא בא להשתין, ואז מייק אומר לו, I wouldn't waste that. ואז באמת, בהמשך הפרק, הוא מסתובב עם בקבוק של דייביסון מיין, מלא בשתן, ומסרב לשתות אותו.
נכון.
ובעצם, ובינתיים אגב יש לציין, יש את הצנה שמתנגן I got the של אבי סיפרה, שזה כאילו מסוג השירים האלה שאתה מתפלא שלא היו עדיין בברייקינג בד או בטור קונסול.
כן.
היה מאוד יפה, מאוד שמחתי לשמוע את זה. ובסוף באמת אחרי הצנה עם הקוץ, עם הקקטוס,
כן.
שבאמת גרמה לי לעשות כשהוא כן. מוציא השוט הארוך הזה שהוא שולף את הקוץ
ארוך כמו הקוץ.
והוא נכנע ושוטה שתן, ואפילו, זה אפילו לא נראה כאילו שהוא, אתה יודע, הוא ממצמץ כשהוא שוטה את השתן, בשלב שהוא כבר שוטה כן. את השתן. וכאילו, ואז הוא באמת מקבל את היוזמה לעשות, זאת אומרת, זה באמת, יש פה בנייה יפה של המין, הוא הולך ומדרדר למקום שיותר ויותר עצוב מבחינתו.
כן.
ורק רציתי גם לציין בהקשר של המאגים, הוא מסתובב עם שתן בקוס של דייביס אנד מיין, הקוס שלו עם ה-World's Best Lawyer נורתה. כן, Second Best Lawyer נורתה. עכשיו כשאתה הזכרת גם את העניין הזה עם המעיל של צ'אק, אז זה יפה שבכל התהליך שג'ימי עובר פה יש כל מיני רפרנסים לעבר שלו.
נכון. אז יש באמת, כמו שאתה אומר, את הרפרנסים, את התהליך הרגשי שבאמת מתכתב עם כל מה שהוא עבר, ובאמת, בפרק, מה שאני התחלתי להגיד, זה שיש לו כמה רעיונות מאוד מאוד גרועים, כמו למשל, לחפור ולקבור את הכסף, או לגרור את הסכים, ואיך שהוא התחיל לגרור, אני ידעתי שהסכים יקראו, ופשוט ידעתי שזה רעיון גרוע, וכל פעם שמייק אומר לו, זה רעיון גרוע, ואתה יודע שאתה צריך להקשיב למייק בדברים האלה, והוא לא מקשיב, אתה מבין שהוא לא מפוקס. ג'ימי לא מפוקס לגמרי. אני חושב שהברייקינג פוינט זה באמת שהוא שוכב על הרצפה שם עם הקוץ, ואז מייק נותן לו את השיחה של תעשה את זה בשביל האנשים שלך, ואז הוא מתאפס.
שזה אחלה רגע בעיניי.
כן. ואז הוא מתאפס, ובהתאפסות שלו, אז הוא פתאום מבריק עם הרעיון להציל את המצב, ולהפוך להיות כזה פיתיון מהלך.
כן.
וזה עובד. וזה עובד. ובאמת, yes. רגע אחר כך הוא גם שותה את השתן, כי הוא כבר לא, אתה יודע מה, הוא כבר לא הג'ימי הרחרוכי כאילו, שלא מתמודד עם הסיטואציה ונמצא בשוק, אלא הוא פתאום משתלט על הסיטואציה. הוא ממש כאילו...
לגמרי.
לוקח אחריות. ואז הפרק לא נגמר. אז טוב, אנחנו מסכמים את פרק 8 מדמות השבוע שלך.
תשמע, אני חושב שמייק, אני חושב שלמייק היה כמה רגעים בפרק הזה שהיו מאוד יפים וחזקים מבחינתי, מכל הנואנסים קטנים כמו זה שהוא עוצם עיניים כשהוא נכנס לאוטו ומנסה להתניע אותו, ועד כמובן הנאום שלו בסוף. שבאמת בשבילי זה היה רגע מאוד יפה למייק, כי הוא אומר בעצם בצורה מאוד ברורה, כל מה שאני עושה, אני עושה בשביל המשפחה שלי. זה מאוד מדגים לך גם את התהליך שהוא עבר בעונה הזו, וגם בעצם את המוטיבציה שלו באופן כללי. והוא לא בן אדם שמדבר על המוטיבציה שלו לרוב. אני מאוד אהבתי את מייק בפרק הזה.
אני חייב לתת מילה טובה לכל אחד מהמשתתפים. גם מייק, אתה צודק, כמובן שג'ימי, סול, וואו, איזה תהליך הוא עבר בפרק הזה. אני חושב שמעולם לא ראינו את ג'ימי במצב כל כך פגיע וחסר עונים כמו שראינו אותו כאן.
כן, נכון.
בטח לא מסיבות, אתה יודע, ברייקינג בדיות, אתה יודע, עד עכשיו זה באמת היו, באמת עברנו מסדרת עורכי דין לסדרת סמים. וזה היה צריך לקרות בבנג, וזה קרה בבנג, רק חבל שזה סחב גם את קים לשם. וזה היה הרגע שאני חייב לשבח גם את קים, שהפגיעות שלה בפרק הזה גם מול ג'ימי וגם מול ללו הייתה שוברת לב, כי היא ממש התפרקה מול ג'ימי ברמת המערכת יחסים, ואז התפרקה מולה לו ברמת העורך הדין, וזה לא, באמת, זה לא היה עובד אם לא היינו כל כך מאמינים ואוהבים את קים בתור הסופר וומן שהיא, כאילו, שיודעת לפתור הכל ומסוגלת להתמודד עם כל מצב, והיא תמיד בוגרת, והיא תמיד יודעת, והיא תמיד יודעת להגיד ולעשות את הדבר הנכון, בין אגב אם הוא חוקי או, אתה יודע, דוג'י, ופה היא פשוט נשארה חסרת מילים גם מול ג'ימי וגם מול הלו, וזה קצת שבר אותי מבפנים לראות את זה, בעיקר כשאתה מבין את ההשלכות הפוטנציאליות.
זה פשוט קשה לראות את קים נכשלת.
נכון. וכמובן, ללו, שכמה ששנאתי לראות את קים נכשלת, לא יכולתי שלא ליהנות מכל מה שללו עושה. באמת, כל מימיקה של הפנים שלו וכל משפט שהוא אומר פשוט במקום. מול ג'ימי זה כמובן היה מצחיק ונחמד וכיפי ומאוזן ומכבד, אבל כשזה בא מול קים זה היה תומך.
מקלחת קרה.
ממש, ממש לגמרי.
תשמע, אני מבחינתי זה היה אחלה פרק, רק רוצה להגיד. זה היה אחלה פרק, ואני באמת חושב שזה, זה באמת, אני נורא סקרן לדעת איך זה הולך להסתיים, איך העונה הזאת הולכת להסתיים, כי לרוב, באמת, רוב העונות של Better Call Saul, יש איזשהו שלב שבו אני אומר, אני לא יודע אם זה מספק אותי, ואז מגיע הסוף וזה מספק אותי. Okay. בעונה הזו הם דווקא שומרים על רמת עניין וגיוון ודברים מעניינים שקורים פשוט, הרבה דברים מעניינים שקורים. מההתחלה, אין לי מושג איך זה הולך להיפטר, אבל כאילו הפתרון מאוד מסקרן אותי.
אני חשבתי על זה שהעונה הזאת היא קצת כמו החיים. אתה זוכר שלפני חודש וחצי היינו מתמרמרים עם נגיד אוטובוס היה מאחר, או אם היינו צריכים להתקע עוד חצי שעה בעבודה, או כאילו באמת בגלל דברים שנראים כל כך מפגרים, ואז החיים פתאום מפילים עליך מה שאתה אומר, וואו, אני לא מאמין שבכלל חשבתי את המחשבות האלה כשיש פאקינג מגפה שהורגת אנשים בחוץ, ואני לא יכול לצאת לסופר בלי ללבוש מסכה. אז תשמע, אז העונה הזאת היא גם קצת אותו דבר, כאילו פתאום כל השטויות של מסע ורדה מלפני שלושה פרקים מקבלות פרופורציה אחרת.
וואו, לגמרי.
לגמרי. אז כן, אז כמו החיים.
אתה זוכר שהקונפליקט בין ג'ים וקימי היה על ג'ים וקימי, היה על הבקבוק בירה על הקצה של המעקה?
נכון. כמה תמימים היינו.
לגמרי, לגמרי.
בוא נדבר רגע על רפרנסים, כי היו הרבה. אז הזכרנו באמת את הפרק של ג'סי ווולטר במדבר. נזכיר גם את פרק הזבוב, שזה הזכיר, שגם אני חשבתי על הפרק הזה תוך כדי, בקטע רע, כאילו, כשאמרתי לך שאני לא אוהב פרקים שמתקיימים באותה באותו לוקיישן, ובדרך כלל גם לא מובילים ליותר מדי. אז נכון, דיברנו על זה, ואני קצת מבין שזה הוביל להרבה, אבל עדיין זה היה פרק מאוד איטי.
כן.
וגם ניתן לך עוד משהו קטן, שאתה הזכרת את מייק אומר, אני עושה את זה בשביל המשפחה שלי, מי עוד אמר את זה?
כן, לגמרי.
ואיך זה נגמר? אז מייק, we call your
bullshit. כן, גם ספציפית כשהוא אומר, כאילו, אפילו אם אני אמות, אני יודע שדאגתי להם הכי טוב שאני יכול.
כן.
זה ממש גרם לי לחשוב על הסוף של וולטר.
לגמרי. אז כן, אז נגיד תודה ליניב בריק ולקובי דוד הלוחשים שקצת תרמו לנו, ונסיים.
תודה.
נימה אופטימית. אופטימית, לא יודע. נימה פסימית.
חג שמח.
חג שמח, חג חירות שמח.
לגמרי.
יצא להם טוב עם הפרק הזה בלכבוד החג, אני חייב לומר.
כן, לגמרי, מתאים. הליכה במדבר וכל זה.
הליכה, כן, בדיוק. טוב, אז אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, ביום רביעי בלילה, עם עוד שני פרקים אחרונים לסמוך על סול בעונה הזו. תודה רבה, יונתן.
אוי ואבוי. תודה, ניר.
הפרקים שלנו כמובן זמינים באתר וביישומון כאן ובכל אפליקציות הפודקאסטים וכמובן בקבוצת הפייסבוק מקום לדבר בו על סמוך על סול. אז אנחנו ניפגש שם ממש עוד מעט כדי לדבר על הפרק יחד איתכם. אז יאללה ביי.
יאללה ביי.